אני רוצה לנסות לתת איזה מתווה, לנסות להסביר את הצורך בעשר מכות. הזכרנו בפעם הקודמת, לא צריך עשר מכות כדי להוציא את ישראל ממצרים. אין לזה שום צורך. אפשר זבנג אחד וגמרנו. לפי מיטב הבנתי, באמת זה היה כך. היה זבנג אחד וגמרנו שהוציא אותם, וזה מכת בכורות. ככה זה מתואר בהתחלה, כבר בפרק ד', קראנו את זה, ושמצאנו את זה, כן, בפעם קודמת, וככה זה גם נראה בשמות י"ב י"ג, שמכת בכורות היא זאת שמוציאה. אני אוסיף שיש מצוות מיוחדות שמטרתה לזכור דווקא את מכת בכורות. הכוונה למצוות תפילים. פרשיית תפילים, שבעיה כי הביאך, היא מצווה לזכור את מכת בכורות, כי זו מכה מיוחדת, ולא מדבר היום על האיכות שלה. אבל היא מיוחדת. ומעלה השאלה היא, מה הפשר, או מה הצורך בכל הקדימון, בכל התשע מכות שקדמו לה. ואני לא הראשון שאומר את הדברים ידועים. כן, אני אוסיף כמה דברים שלא מצאתי אצל אלה שאני מסתכל, בסדר? וברור שהמטרה של המכות, כמו שכתוב מפורש בפסוקים, הוא כדי לגלות בעולם את שם השם, למען תדע כי אני השם, למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ. כשהצורך בזה הוא הולך למפגש הראשון שמתואר בין משה ואהרון לבין פרעה. שכן, משה ואהרון פונים לפרעה ואומרים לו כך, אני קורא, ואחר באו משה ואהרון, זה שמות ה', פסוק א', ואמרו אל פרעה, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר, וזה עונה פרעה, ויאמר פרעה, מי אדוני אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל? לא ידעתי את אדוני וגם את ישראל לא אשלח. והמכות נועדו בחלקן ללמד את פרעה מי הוא אותו הוויה, י' כ' ו' כ', שהוא לא שמע עליו אף פעם. יש במדרש תיאור מאוד יפה, איך הוא קרא לחרטומים, במצרים היו לפי מה שאני קראתי, היה להם ארכיון של שמות אלים, כ-70 אלים. היה אל מקומי הרי, בכל מקום היה אל. אז באים ומספרים לפרעה שלישראל יש אלוקים, וגם יש לו שם, קוראים לו הוויה, הוא אף פעם לא שמע עליו, כאילו, הוא קרא לחרטומים, ובואו, תבדקו בקטלוג, תבדקו בגוגל, כאילו, שמעתם, לא שמעתם. אז הדבר הראשון הוא ללמד אותו מי זה הוויה אלוקי ישראל, אחרי שהוא מבין מי זה הוויה אלוקי ישראל, הוא גם מבין שהוא צריך לשמוע בקולו, במילים אחרות, מה הוא מבין? שהוא צריך לשלח את ישראל, ומטרת המכות הראשונות הוא כאמור ללמד אותו מי זה הוויה כדי שהוא ישלח אותה. והאמת היא שהעניין הזה של לדעת את השם הוא מאוד מאוד מרכזי לאורך הפרשיות האלה של יציאת מצרים. זה מתחיל בפרק ג' שהקדוש ברוך הוא שולח את משה לבני ישראל, ומשה מתאר את עצמו כבא אל בני ישראל במילים הבאות, תשמעו, ויאמר, זה פרק ג' פסוק י' ג', ויאמר משה אל האלוהים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם אלוהי אבותיכם שלחני עליכם. שימו לב, לפרעה אמרו אלוקי ישראל, לעם הוא אומר אלוקי אבותיכם. ההבדל הוא מאוד פשוט, לפרעה קוראים לבני ישראל, הם ישראל, אז האלוקים של האומה הזאת. כל הצ'רטר, כל המינוי של משה לגאול את העם הוא על הבסיס של זכות אבות. הרי הוא מתאר להם את אנוכי אלוקי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי אבותיכם, אבל הוא לא אומר להם את השם שלו. כלומר, הוא אומר, יש לכם אלוקים, האלוקים של אבותיכם. ואז משה שואל אותו בצדק, ואמרו לי, מה שמו? וכדי להבין גם את השאלה הזו, גם התשובה, כן? מה שמו? מה הוא אומר עליהם? ויאמר אלוהים אל משה, היה אשר היה. ויאמר כל תאמר לבני ישראל, היה שלחני עליכם. הרמב״ם במורה, בסוף פרק א', אומר דברים שהיסוד כבר נמצא בכוזרי לפניו. ששם הוויה זה השם של הקדוש ברוך הוא, השם הפרטי שלו, כי כמעט אפשר להתבטא כך, לעומת שאר השמות שמתארים מידות שלו או כוחות שלו. בלשון של הכוזרי אפשר לתרגם אותו כך, הוויה זה השם שלו ואלוקים זה המקצוע שלו. כלומר, הוא מנהל את הטבע, הוא ברא אותו, הטבע יונק מכוחו, אבל הוויה, הרמב"ם אומר, הוא לא מורה שום דבר על פעולה שהוא עושה, הוא מלמד עליו כעל מקור המציאות, אבל זה לא פעולות שהוא עושה, זה לא מתאר שום מידה. ובעצם מה רואים פה? שמעבר לידיעה שיש לאלוקים, לאבותיכם אלוקים, צריך להבין מי הוא, להבין מה זה הוויה. והדבר הזה גם עולה בתחילת פרשת וירא בשמות וו, פסוק קשה שאני אומר לכם את הפירוש שאני מצא חן בעיניי. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו, אני אדוני, אני הוויה, כן? והראה אל אברהם וליצחק וליעקב ואל שדי, ושמי אדוני לא נודעתי להם, כמו שמי הוויה לא נודעתי. הנושא הזה של הדעת מי זה הוויה מאוד חזק פה, שבגלל קוצר השעה אני אפנה אתכם בקצרה. חגי נשגב פרסם מאמר יפה על הפסוקים האלה, ואף סמט בעריכות לקח מאמר של שני עמודים וכתב אותו בעשרה עמודים, אבל הוא פשוט פיתח את הרעיון של חגי נשגב, שהוא בנוי על דברים שמופיעים בפרשנות של ראשונים, בעיקר אצל בעל הטורים, שהקדוש ברוך הוא הרי מתגלה לאבות גם באל שדי וגם בהוויה. באל שדי הוא נותן להם את הבטחת הזרע, ובהוויה הוא נותן להם את הבטחת הארץ. ומה שהפסוק הזה, כך הוא מציע לפרש אותו, אומר הוא, והראה אל אברהם ליצחק ויעקב באל שדי, וגם את אותה הבטחה של הזרע כבר קיימתי, כפי שדיברנו בשבוע הקודם, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעטו ממאוד מאוד. אבל הוא שמי הוויה, כלומר גם נודעתי להם, גם נראיתי להם בשם הוויה, אבל עדיין את קיום ההבטחה של הארץ לא נודעתי להם, עוד לא קיימתי אותה. או בלשון אחרת, העולם עוד לא הבין איך אני מנהיג את העולם כהוויה. ומי שמעריך בדברים האלה זה הרמב"ן, שלא פלא שהוא יעריך בזה שם על אותו פסוק בגלל האוריינטציה הקבלית שלו. בגדול מה שהרמב"ן אומר בתרגום לשפה הפשוטה, האלוקות זה הטבע, זה הטבע החוקי, הדברים מתנהלים מכוח חוקי טבע. לעומת זאת הוויה, כשהוא מתגלה לעולם, הוא מתגלה במידת הרחמים, לא מידת הדין. מידת הדין, ככה חוקים פועלים, מידת הרחמים זה התגלות אינטימית שהוא משנה את החוקים. בלשון הרמב"ן הוא מושיב את זה על הרעיון הכולל שנמצא ברמב"ן בכמה מקומות, שהעולם כולו מתנהל על ידי ניסים, והיינו השגחה מתמדת. הקדוש ברוך הוא כל הזמן מפעיל את העולם, אין בעצם חוקיות. רק מה, בדרך כלל הוא חוזר על הדברים, ולכן זה, אנחנו לא שמים לב, כל מיני דברים אנחנו שמים לב, לא שמים לב שהוא מעורב, זה נס נסתר. אלוקים מתגלה בניסים הנסתרים. לעומת זאת, שהקדוש ברוך הוא פועל אחרת מהמקובל, זה לא שום דבר שונה מכל יום, כי כל הזמן הוא עושה את זה. אבל אנחנו שמים לב, אז זה מידת הוויה. הניסים נעשים בהוויה, כך אומר הרמב"ן. ועל רקע זה אנחנו ניגש למכות, כש... מה נספיק, כן? הרקע הזה אנחנו ניגש קצת למכות, וכאן הרבה פרשנים שמו לב, ועבורן דה קולון זה הרמב"ן בשמות י' ג' בפרשנות שלו לפרשת תפילין, שאפשר לראות בצורה מאוד ברורה שהתשע מכות הראשונות מתחלקות לקבוצות של שלוש. יש כמה דברים שחוצים את המכות אחת מהשנייה. שלושת המכות הראשונות, החרטומים מעורבים, יש שם איזו העמדה של מבחן, האם חרטומים גם יכולים, זה נגמר ב... שהם לא מצליחים בכינים. במכות, בחטיבה השנייה, מודגש בשלושתם הנושא של והפליטי בין עמי וביניכם, בין ארץ גושן לבין ארץ מצרים. יש להניח שגם במכות הראשונות, שהקדוש ברוך הוא לא יקרא את בני ישראל, ככה יש להניח. אבל הפסוקים לא מציינים את זה כמוקד של מה שקורה במכות האלה. ובשלושת המכות של אחריהם, הדגש הוא על למען תדע כי הם כמוני בכל הארץ. ולמען תדע מופיע שלוש פעמים, והוא בעצם מציין כל אחד מהם. למען תדע הראשון מופיע במכה ראשונה. זה פרק זין, פסוק זין. כה אמר אדוני בזאת תדע כי אני אדוני. המכות הראשונות, אם כך מלמדות, שאני הוויה, זה מה שהן מלמדות. הפעם הבאה שיהיה כתוב למען תדע, זה סליחה, זה בערוב, שם הוא אומר לו והפליתי והיום ראו את ארץ גושן, זה פרק ח' פסוק י' ח' אשר עמי עומד עליה לבלתי היות שם הרוב, למען תדע כי אני אדוני בקרב הארץ. כאן זה כבר עוברים מדרגה, ולדעת כי אני הוויה, למה עוברים? בקרב הארץ. ובברד אנחנו עוברים למסר שלישי, בעבור תדע, זה פרק ת' פסוק י' ד', כי אין כמוני בכל הארץ. שהרמב"ן מסביר את שלושת המסרים בשפה אחת. אני רוצה להציע את זה בצורה הבאה. זה רעיון שאני חוזר עליו הרבה מאוד, כי דעתי הוא רעיון על בתורה, רעיון יסודי גדול מאוד. והוא מתמצא מאוד יפה בשלישייה הזאת של המכות. השלישייה הראשונה, אם נחזור אותו פסוק עם פרעה, לא ידעתי את השם. היחידה, החטיבה הראשונה של המכות באה ללמד שיש הוויה. היחידה השנייה באה ללמד שהוויה הוא אלוקי ישראל. והסדרה השלישית של המכות באה להסביר שאין אל אחר חוץ ממנו, הוא לא רק אלוקי ישראל, אין אלוקים אחרים. או בלשון אחרת, השם אחד. זה מה שהוא בא ללמד. כמו שאומרים בקריאת שמע, השם אלוקינו, השם אחד. השם אלוקינו אומר, יש לו יחס מיוחד אלינו, והוא אלוקים גם של שאר העולם, אבל אליהם אין יחס מיוחד. עכשיו אני לא ארחיב בביטויים של הרעיונות האלה, אבל הם חוצי תחומים. השם אלוקינו, השם אחד, ובאופן מאוד יפה רואים את המסר המשולש הזה פה במכות האלה. המכות הראשונות הן עם הניגוד עם החרטומים, באות לבחון האם מדובר פשוט באיזה מרגיקה, או באמת במישהו שיכול לעשות פעולות לא אנושיות, שזה יכול לדבר רק ממקום אחד, שהמציאות נובעת ממנו, שהוא הוויה. שלושת המכות הראשונות עומדות בתחרות עם החרטומים כדי ללמד, ומגיעים למסר שהחרטומים לא יכולים לעשות כן בלתיהם. אז אנחנו מבינים שלפנינו לא עומד חרטום על, אלא הוויה. המכות השניות, החטיבה השנייה, כבר באה ללמד דבר אחר לגמרי, שלהוויה הזה יש מערכת יחסים מיוחדת עם עם ישראל, לכן מה היא מדגישה כל הזמן? והפליתי בין עמי וביניכם. מה שהיא באה, יש לו, שרק באלוקים אין פרוטקציות, אין יחס שונה. כי זה הנס הנסתר, הכל מתנהל באותה חוקיות. היכולת להיות אלוקים ספציפיים של ישראל, להיות אלוקינו עם מערכת יחסים מיוחדת, היא גילוי מיוחד במידת הוויה, שככה הוא מתגלה כאלוקי ישראל. מה שבעצם קורה כאן, הוא שבמידה מסוימת מבטלים חלק מההבדלות שהאלוקים עשה בבראשית א', וממירים אותם בהבדלה נגד חוקי הטבע. בואו ניקח את הסיפור של הערוב. מה זה הסיפור הזה? הקדוש ברוך הוא, כמי שתואר בתהילים קוף ד', עשה הבדלה בין בעלי החיים לבין בני אדם, כדי שהם יוכלו לחיות באותו כדור הארץ. מה ההבדלה הזאת? זה כתוב בתהילים קוף ד', הוא נתן לבני האדם את היום ולחיות את הלילה. מה קורה במכת הערוב? ההבדלה הזאת היא קרסה. ההבדלה האלוקית הזאת קרסה. הערוב שוטף את הארץ. ועכשיו יש הבדלה חדשה שמחליפה אותה. איזה הבדלה? הוא תוקף רשעים, הוא לא תוקף צדיקים. הוא תוקף את המצרים, לא תוקף את העם של הקדוש ברוך הוא. לא סתם בפסוק שאני הזכרתי קודם, תראו את הביטוי. והפליתי והיום הוא את ארץ גושן, אשר עמי עומד עליה. לביתי היות שם הרוב. זה בא להדגיש שעם ישראל הוא העם שלו. זה מה ששלושת המכות השניות, החטיבה השנייה מדגישה. כל הזמן היא עומדת במבחן הזה בין עם ישראל לבין האומות, וזה מלמדים שהקדוש ברוך הוא אלוקי ישראל. ובמכת ברד עוברים למקום חדש. הרי בתפיסה של הפנתיאון של האלים בעולם העתיק, אוקיי, זו אלוקי ישראל, שידבר עם עם ישראל. למה הוא פונה לפרעה? יכול להגיד כי הוא דואג לעם שלו מול פרעה. מה שהמכות החטיבה השלישית רוצה ללמד זה,
שאין כמוני
בכל הארץ, השם אחד, אני האל היחיד, לכן גם אתה מחויב בי. וכאן רואים דבר באמת פילי, הפנייה, הירא דבר השם, שהקדוש ברוך הוא פונה לפרעה, ומה הוא מציע לו? תשמעו בקולי, גם אתם לא תיפגעו. זה מופיע פה לראשונה, כשחזל במדרש אמרו בצדק שכנראה זה כבר היה קודם. הרי חזל שואלים, איפה היה לפרעה 600 רכב בחור? הרי כתוב שכל המקנה מת בדרך. אז אומרים, גם שם ירא דבר השם. אבל עוד פעם, המקרא לא רצה במפורש לומר את זה. למה? כי המכה הזאת היא באה להראות לפרעה שהקדוש ברוך הוא גם האלוקים שלו, ולכן יוצר פה מושג חדש, מיטרי, שהיא הירא דבר השם, כי זה אין כמוני בכל הארץ. ובאמת הפסוקים מתארים פה לראשונה שמה פרעה אומר דווקא בעקבות מכת הברד. מה הוא אומר לו? ויאמר עליהם, חטאתי הפעם, אדוני הצדיק, ואני ואבי אחשי. זה דבר שלא נאמר עד עכשיו. עד עכשיו הוא למד שיש הוויה, הוא למד שהוא אלוקי ישראל. עכשיו הוא לומד דבר חדש, שהוא גם צריך לפנות אליו, ולכן יש פה פסוק מדהים. ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תיראון מפני אדוני אלוהים. אבל זה בדיוק השיעור שמנסים ללמד כאן, שהשם אחד, ולכן גם פרעה צריך לפנות אליו. עכשיו זה אפשר לראות מאוד יפה, וזה אני אסיים, בסגה מאוד בעייתית שכתבו עליה המון, הבקשה לצאת שלושה ימים למדבר לחוג, ואחרי זה הם יוצאים. אז קודם כל דומני שהביאור קודם כל לקיום היסוד הזה הוא גם קשור בכל מה שנאמר פה. דהיינו, אם יציאת מצרים כל מטרתה הוא להוציא את ישראל למצרים, תגיד ישר לפה מה אתה רוצה. אבל הרי חלק גדול מהסיפור הוא ללמד את שם השם שהוא הוויה ושהוא אלוקי ישראל. אז על ידי הבקשה לחוג שלושה ימים ולחזור מצליחים, כמו שני דינים מבריסק ממש, כן? אולי זה גם רמאות דיפלומטית, אבל זה שני דינים מבריסק, להגיד דין אחד הוא ללמוד שצריך לעבוד את השם, ודין שני הוא לצאת ממצרים. והמכות הראשונות המטרה הוא לחוג להשם, זאת המטרה. עכשיו יש משבירה של פרעה מפעם לפעם, כל פעם מסע ומתן מי צריך לעבוד את השם. וכאן כשמסתכלים בפעם הראשונה של פרעה נשבר והוא אומר להם לכו עבדו את השם, אז מה הוא מציע? לכו זבחו לאלוהיכם בארץ. זה אחרי מכת הערוב, אחרי שהוא כבר הבין לא רק שהוא השם אלא שהוא אלוקי ישראל. תלכו אתם תעבדו את אלוקיכם בארץ. ואומר משה, לא נכון לעשות כן, כי תועבת מצרים מזבח לנו. עדיין מה השפה? יש את השם שלנו ויש את האל שלכם, זה לא עובד. אבל עדיין אין פה מחיקה של האלים האחרים. טוב, איפה הפעם הבאה שפרעה נשבר והוא אומר להם טוב תלכו לעבוד? אז איפה זה קורה? זה קורה בהרבה, נכון? אבל לפני כן לא, זה קורה, זה קורה עוד פעם, כן, זה קורה זה קורה בהרבה, זה קורה אחרי הרבה, זה קורה בהרבה. תשמעו מה קורה שם. ויושב את משה ואת אהרון את פרעה ויאמר עליהם, זה שמות י' פסוק ח', לכו עבדו את אדוני אלוהיכם, מי ומי ההולכים? ויאמר משה, בנערינו ובזקנינו נלך, בבנינו ובנותינו, בצוננו ובבקרינו נלך, כי חג אדוני לנו. ויאמר עליהם, יהי כן אדוני עמכם כאשר אשלח אתכם ואת אבכם, ראו כי ראה נגד פניכם וכולי. הוא לא מסכים. ואז בפעם הבאה שהוא מבקש את זה, זה לפני מכת הרבה, אחרי מכת הרבה, אז מה אומר לו פרעה? ויקרא פרעה למשה, זה פרק י' פסוק כ"ד, למשה, ויאמר לכו עבדו את אדוני, רק צונכם ובקרכם יצאו. הוא כבר לא אומר אדוני אלוהיכם, הוא הוריד את זה, כי מה הוא כבר הבין? הוא של כולם. גם תבכם ילך עמכם, ויאמר משה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. למה פרעה צריך לתת בידו? כי גם אתה מחויב כלפיו. אבל מה משה מוסיף? ועשינו לאדוני אלוהינו. כי זה שהשם אחד לא מבטל את זה שיש לנו יחס מיוחד אליו. טוב, לילה טוב.